ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
קראנו בשבוע שעבר את התוכחה הקשה. השם כותב את התורה, ויך יבוא עליך כל הדברים האלה, הברכה והקננה, תהיה אחר כך גאולה, גאולה מובטחת, לא ייתכן שלא תהיה גאולה, גם תשובה מובטחת, ודאי שתהיה תשובה, גאולה בלי תשובה איננה גאולה, גאולה רק עם תשובה. נכון שיש מחלוקת, רב אלעזר ורבי יהושע, אם ישראל עושים תשובה נגלים, אם חס ושלום צריך שקדוש ברוך הוא יעמיד מלך קשה כאמן, אבל בסופו של דבר הגאולה מובטחת והתשובה מובטחת, לא ייתכן זה בלי זה. אנחנו דיברנו בשבועות הקודמים על עניין של מלכויות. מלכויות אמרנו שהכל בידי הקדוש ברוך הוא, מלך, הוא דיין, הוא פוסק, מי יחיה ומי ימות, ועל המדינות בו יאמר איזו לחרב ואיזו לשלום, הכל הקדוש ברוך הוא קובע, אין מי שיאמר לו מה תעשה. אחר כך בברכה השנייה בזיכרונות אמרנו כמעט את ההפך, כלומר נכון שהכל בידי הקדוש ברוך הוא, אבל הוא הוציא מידיו כביכול את השליטה, הוא מסר את השליטה לבני האדם, הם קובעים מה יהיה בשנה החדשה. לפי מעשי בני אדם היה דור כל כך נורא שהיה צריך להביא מי מבול למחות כל בשר, והיה צדיק כל כך טוב שהצליח לבנות מחדש את העולם. היה עם ישראל במנתת שערי תומה, והיו שלושה אבות שבזכותם עם ישראל יצא ממצרים ועתיד לצאת במהרה בימינו גם מהגלות האחרונה. אז הקדוש ברוך הוא נתן כביכול את השליטה לבני אדם. באמת חז"ל אמרו, מיום שאמר הקדוש ברוך הוא בסיני, ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה, מאותו יום ואילך מפי עליון לא תצא הרעות והטוב. כלומר כביכול הקדוש ברוך הוא כבר לא צריך להחליט מה יהיה, אתם מחליטים לפי המצוות שאתם עושים, כך תהיה השנה החדשה. וההפך, אז ההפך, בני אדם קובעים, אז כביכול הקדוש ברוך הוא מוציא מידיו את השליטה ונותן אותה לבני אדם. נכון שהם לא יכולים לבצע בלי הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא מבצע, אבל לפי המעשים של בני אדם. בשופרות אנחנו אומרים שגם זה לא לגמרי נכון. נכון שהקדוש ברוך הוא נתן את הבחירה לבני אדם, אבל בתוך מסגרת. לא ייתכן שבני אדם יפרצו את המסגרת. הסוף שתהיה גאולה מובטחת, עד הסוף יש בחירה לבני אדם, יכולים לתקן ויכולים לקלקל, אבל לא יהיה מצב שהקלקול של בני אדם יכריע בסוף. יכול להיות פרעה ויכול להיות המן ועוד רשעי עולם, אבל סופם של כל אלו לאבדון, וסוף שמלכות שמיים תצא לאור. זה השופרות, הפשרה כביכול בין המלכויות והזיכרונות, שנכון שניתן הכוח לבני אדם, אבל רק בתוך המסגרת שקבע הקדוש ברוך הוא. התחלה הייתה בכל שופר, בשופר של הר סיני, בעיל של יצחק אבינו, והסוף במהרה בימינו בכל שופר. והיה ביום הוא התעקע בשופר גדול, ובאו העובדים בארץ אשור והנדחים בארץ מצרים. עוד פסוקים של שופרות, ההתחלה ידועה והסוף מובטח. האמצע, נכון שבאמצע יש תיקונים וקלקולים, יש לך בחירה להיות מהמתקנים, ללכת בדרך, של האבות, של משה ואהרון ושל שאר צדיקי עולם שהניחו את היסודות לביאת משיח במהרה בימינו, או ללכת בדרך של פרעה ושל המן ושל שאר ישי עולם שרצו לקלקל, רצו להחריב. אבל תדע לך שהסוף מובטח. הבחירה שלך היא להיות מאלה שדומים לאבות הקדושים, דומים קצת, אנחנו לא שווים לאבות הקדושים, אבל שווים איכשהו, הולכים איכשהו בתלם של האבות הקדושים, או להיות מאלה שהולכים בתלם של לבן ושל פרעה ושל נמרוד ושל המן ושל שאר ישי עולם. הסוף ברור, מה יהיה באמצע, זה תלוי בנו. אם רוצים אפשר מה שזה רמוז בכל השופר בעצמו, כל תרועה היא פשוטה לפניה ופשוטה לאחריה, ובאמצע יש או שברים או תרועה או שברים תרועה. זאת אומרת, הכל היה פשוט בהתחלה הייתה מלכות שמיים גמורה, אחר כך בא מצב של שברים ותרועה, בני אדם מקלקלים, גנוחי גנחי, לולי יליל, בני אדם מקלקלים מפחות מיותר, אבל הסוף שתהיה שוב פשוטה לאחריה. לא ישאר מצב של גנוחי גנח ולולי יליל, נחזור שוב למצב של פשוטה לאחריה. זה מובטח. הבחירה שלנו באיזה חלק יהיה, באיזה מחנה יהיה החלק שלנו, במחנה של הצדיקים, של האבות הקדושים, של משה ואהרון, נביאי ישראל, שרקת בישראל, או של הרשעים. זאת כל הבחירה שלנו. יש פסוק במשלי, כל פעל השם למענה וגם רשע ליום רעה. כל הדברים נבראו, כל בני אדם נבראו לכבוד שמיים, וגם הרשעים יצא קידוש השם על ידם כשתבוא הרע עליהם. הודות לפרעה יש לנו את פסח, אנחנו ראינו את כל עשרת המכות וקריאת ים סוף, יש לנו פסח. הודות להמן יש לנו את פורים, הודות לאנטיוכוס יש לנו את חנוכה. גם מהרשעים יוצא קידוש השם, אלא לא בדרך שהם רוצים ולא בדרך שהשם רוצה. השם רוצה שכולם יהיו צדיקים, שקידוש השם יצא על ידי דברים טובים, אבל להיות ויש גם רשעים, אז בסופו של חשבון קידוש השם יוצא גם על ידיהם. הם רוצים להילחם מלכות שמיים, אבל הם לא יכולים, הם גורמים לקידוש השם בעל כוחם. אבל אין רצונו של הקדוש ברוך הוא בזה. רצונו של הקדוש ברוך הוא בצדיקים שעושים קידוש השם מרצון, ולא ברשעים שמביאים קידוש השם בעל כוחם. יש חז"ל שאומר שיש מעשיהם של צדיקים ויש מעשיהם של רשעים, ואיני יודע באיזה מהם חפץ הקדוש ברוך הוא. תמיד לומר, וירא אלוקים את האור כי טוב, שהשם רוצה את מעשי הצדיקים. אמרו צדיק כי טוב, כתוב, השם רוצה את מעשי הצדיקים, הוא לא רוצה שיהיה קידוש השם על ידי רשעים. כשיש מוכרחים לקדוש השם גם במקרה של רשעים, אבל היה עדיף שהעולם יהיה כולו צדיקים. אם אדם הראשון לא היה נכשל, היה מיד בא תיקון העולם בזה שאדם הראשון עומד בניסיון, לא אוכל מעץ הדעת, היה מיד תיקון השלם של כל העולם. להיות מאדם הראשון נכשל, אז יש צורך בתיקונים נוספים. אז יש צדיקים שמתקנים את העולם, ויש רשעים שמנסים להילחם נגד התיקונים. ועוד קידוש השם יצא על ידי אלה ואלה, כמו שקידוש השם היה יכול לצאת על ידי האדם הראשון אם היה בוחר בטוב ולא שומע בכל הנחש. קידוש השם בסופו של דבר אחרי 6,000 שנה יוצא עם כל הסטיות, עם כל הקלקולים של אדם ושל קין ושל שאר רשעי עולם, עם כל הקלקולים יוצא קידוש השם בסוף. נראה את המשפט הגדול ברשעי אומות העולם: ארמין וגויים עמו כי דם עבדיו יקום ונקם ישיב לצריו וכפר אדמתו עמו. קידוש השם גדול מאוד, אבל הלוואי ולא היינו צריכים את זה, הלוואי והיינו צדיקים ולא היה צריך לרשעי אומות העולם להרוג בישראל כל כך הרבה, שבסוף נראה את המשפט שהם יקבלו על מה שהם עשו. זה לא מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, אבל כל פעם השם מענה, וגם רשע לי אמרה ארמין וגויים עמו כי דם עבדיו יקום, לא תהיה להם הרבה שמחה בשעה הזאת, אבל בכל זאת הם ירמינו, הם ירמנו, ישבחו את השם שהמשפטים שלו אמת וצדק, גם הגויים יגיעו להכרה שהמשפטים שהשם יעשה בהם על כל מה שעשו לישראל הם כולם אמת וצדק. אבל יש דבר שלא נעים למר, אבל בכל זאת אני חושב שהוא אמיתי. המשפט שיהיה ביום הדין על כל מי שפגע בישראל, על כל מה שהגרמנים עשו בשואה ושאר ישראל עולם, כל אחד בתחומו, לא יהיה משפט רק על הגויים, יהיה משפט גם עלינו, על כל העבירות שלנו שגרמו לשואה ולשאר הצרות, אינתיפאדה וכל הצרות בכל לשון שהם. כי דם עבדיו יקום, ודאי יקרא דם עבדיו יקום יהיה מהגויים, אבל יהיה גם יקום מהיהודים שגרמו, שהחטאים שלנו גרמו לצרות. לאדם מי שחוטא נאמש על זה גופו, שהשם צריך להעניש אותו, שהשם רוצה להיות טוב ומיטיב, להיות רב חסד, ובאדם גורם זה שכשפוך הוא כביכול מוכרח להעניש אותו, על זה עצמו תהיה לו צביעה, צביעה ביום הדין. הגמרא מביאה ודאי בדרך משל, חלק מהפרשים בדרך משל, שראו פעם אווזים שמנים והסבירו להם שהאווזים האלה הם שמנים והם שכר טוב לצדיקים לעתיד לבוא, יקבלו בשר שמן זה טוב, אבל עתידים ישראל ייתן עליהם את הדין על זה שהאווזים כל כך שמנים ומצטערים מהשומן שהם, ישראל ייתנו את הדין. זאת אומרת, על זה שאנחנו גורמים שהגלות מתעכבת, שעוד אווזים לא באו לתיקונם, אז ישראל עתידים ייתן את הדין על כל מה שהגויים עשו, והגויים יקבלו את שלהם ולא יהיה להם מה לשמוח, ודאי יקבלו את העונש הנורא על כל הנפשות היקרות שאיבדו מישראל, ועל אלה שלא איבדו רק אימו אותם ולעגו להם, ביזו אותם, כל מה שהם עשו, על הכל השם יבוא איתם במשפט, שום דבר לא נהדר. אבל גם אנחנו צריכים לפחד ממשפט השם עלינו, אם אנחנו גורמים חס ושלום, אם חס ושלום נהרג חייל באיזה מקום, מי אמר שלא אני השם זה שהוא נהרג? הרי כל ישראל ערבים זה בזה, צריך לקחת ללב כל פורענות שבאה חס ושלום, אז יש לנו אולי חלק בפורענות הזאת, וצריך להיות ערים לזה, להשתדל למזער את הפורעניות עד כמה שאפשר, להפך לגרום טובה וברכה לעולם בלימוד תורה, בקיום מצוות, בחסד, בכל דבר טוב, שלא נהיה מאלה שצריך למקום מהם על הצער של הנופלים, על הצער כביכול של האבזים, אלה שגורמים באמת לטובה וברכה לכל ישראל. דיברנו כבר שביום הדין יהיו כאלה שיוכלו להתגאות במה שעשו, ויהיו כאלה שאומנם השם יסלח להם אבל לא יוכלו להתגאות במה שהם עשו, יתביישו במה שהם עשו, גם אם יזכו לימות המשיח, אבל זה יהיה זכות כרוכה בבושה גדולה. אז אנחנו צריכים להשתדל שלא נהיה מהמתביישים יותר מדי, שהמעשים שלנו יהיו מהמעשים שתורמים להביא גאולה לעולם. איך מביאים גאולה לעולם? כתוב בגמרא דרך פשוטה מאוד, שכל בחור ישיבה יכול לקיים אותה בלי קושי. הגמרא אומרת שלומדים תורה מתקיים הפסוק, ועשים דבריי בפיך ובצל ידי כסיתיך לנטוע שמיים ולסעוד ארץ. וכשבאדם לומד תורה הוא כאילו יוסד שמיים ובורא ארץ, מכל המילים של תורה שלו נבראים עולמות של תורה. ולמור לציון אבני אתה, הוא מקרב את הגאולה, כל מילה שיהודי לומד מקרב בזה את הגאולה. זו הדרך שלנו לקרב את הגאולה, שנזכה באמת להיות מאלה שנוכל לעמוד ביום הדין ולא להתבייש יותר מדי, להצביע על זה שגם לנו יש איזשהו חלק בגאולה, חלק קטן ודאי, לא לפי החלק הגדול של האבות הקדושים, של משה ואהרון ושל נביאי ישראל, של גדולי ישראל בכל הדורות, ראשונים ואחרונים, וגם של כל היהודים שמסרו נפשם על קידוש השם, אבל בכל זאת שגם לנו יש חלק בהבאת הגאולה, שלא מה מביאה לאחד מהמוראים שזה הייתה התפילה שלו, כמו שאנחנו מתפלים אלוקי נצור, אז הוא היה מתפלל שלא נבוש ונקלה מאבותינו, שלא נצטרך להתבייש מאבותינו, שאבותינו יראו שגם אנחנו המשכנו במעשים הטובים שהם מכוחם, לא שלנו יש כוח בלי אבות, ודאי כוחנו נובע מכוחם, אבל שהמשכנו, כמו שהגמרא מביאה על אותה אישה שהמלך הרג את שבעה הבנים שלה כי לא השתחוו לצלם, אז היא אמרה לבן השביעי, לך תאמר לאברהם אבינו, אתה עקדת מזבח אחד ואני עקדתי שבעה מזבחות. והסביר מורים רבי רב חיים שמולביץ, זו חברה שלא התגעתה חס ושלום שהיא יותר מאברהם אבינו, אלא אמרה, תגידו לאברהם אבינו כמה הוא השפיע עליי, שמכוח הקידה של אברהם אבינו אני הצלחתי להקוד שבעה מזבחות. גם אנחנו לא חושבים חס ושלום להתגעות על אבותינו, אלא לומר על אבותינו, תראו מכוח אהבת השם שלכם, מכוח אהבת התורה שלכם, הצלחנו גם אנחנו להיות לומדי תורה, אוהבי השם, מסייעים לגאולה, הכל מכוח אהבות. אם התורה אומרת שבאחרית הימים הגאולה תבוא בזכות אברהם יצחק ויעקב, משמע שבלי זכותם אין לנו מספיק אפשרות להיגאל, אין לנו צדיקים כאלה גדולים שמכוח עצמם בלי זכות האבות היו יכולים להיגאל. אבל תהיה זכות האבות, כל אחד מאיתנו נקרא להשתמש בזכות האבות, כמו שהרב דסלר הסביר, זכות האבות, לעורר את המחשבות של האבות בליבו, את החסד לאברהם, את המסירות נפש של יצחק, את יושב אוהלים של יעקב אבינו, לעורר את זה בתוכו, שזה יהיה המהות שלו. כל אחד מוזמן להוציא לפועל את הכוח שאבות הטביעו בנו, וזאת תהיה הגאולה שאנחנו מקווים רבים ורבימנו שהשם הבטיח שתהיה בזכות שלושת האבות. אנחנו נוציא לפועל כל אחד לפי יכולתו, לפי כוחו, להוציא לפועל את הזכות של שלושת האבות, ואז נזכה באמת לגאולה עתידה, ונזכה להיכתב לחתם לחיים טובים עם כל בית ישראל. אמן.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.